שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום הוא יום שלישי, באולפן אנחנו שוב כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום לך סמי.
שלום, שלום איתן.
מגפת הקורונה שוב משתוללת בישראל, ומספרי התחלואה וההדבקה אצלנו חזרו לרמות הגבוהות ביותר שראינו בעבר. יותר מ-6,000 נדבקים אתמול, כמעט 400 חולים במצב קשה בבתי החולים, 40 ערים בישראל הן ערים אדומות, אבל גם, וזה אולי המספר האופטימי היחיד שאנחנו יכולים לתת, כ-600,000 מחוסנים במנה שלישית, והנתונים הראשוניים מראים אולי שהם נדבקים וחולים פחות. כדי לקבל תמונה יותר מדויקת של המצב, ובעיקר כדי לדעת איך להיערך, אנחנו נדבר עם משה בר סימן טוב, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, שישתף אותנו בתובנות שלו.
תשלומי החלט הסתיימו, אבל בניגוד להערכות הראשוניות, לפיהן רבים ממקבלי התשלומים יחזרו לעבוד ברגע שהם רק ייפסקו, שיעור האבטלה נותר גבוה ברמה של 9%, למרות שיש בזמן הזה הרבה מאוד משרות פנויות, למעלה מ-130,000, שלא מצליחים לאייש אותם. אז מה בעצם קורה פה? אנחנו נדבר עם פרופסור מומי דהן מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שטוען שחל שינוי יסודי בטעמים ובעדפות של העובדים, וגם אנחנו נספר איפה בדיוק היינו אתמול, באיזה סיור עשינו ומה למדנו שם. אז יאללה, מתחילים.
סמי, בשם השקיפות וההבטחות שלך מהמהדורה הקודמת, אנחנו מחויבים לספר איפה היינו אתמול. אנחנו נסענו לסיור בנמל החדש במפרץ חיפה, נמל שאמור להיפתח תוך שבועות בודדים עד סוף השנה. לקחו אותנו באוטובוס לראות את המנופים, סיפרו לנו את ההיסטוריה ואת ההווה ואת העתיד של הנמל התחרותי החדש הזה, שמנוהל על ידי סינים, וגם קיבלנו הפלגה קצרה בשביל לראות את הרציפים ישנים ולראות את הרציפים החדשים. הסתובבנו קצת בקישון וחזרנו. אז מה הרושם שלך מכל הסידור הזה?
כן, אז קודם כל באמת נמל חיפה עומד להיפתח בתחילת ספטמבר, נמל חיפה החדש, להיות תחרותי לנמל הקיים. וכשהיינו שם בים, ראינו את הסיבה בעצם למה צריך עוד נמל. אתה שמת לב שהיה שם תור של בערך 30 אוניות, כן, שחיכו לתורן להיכנס לנמל, ויש איזה כלל בעולם הספנות ועולם הנמלים, שאונייה לא צריכה לחכות לנמל, אלא הנמל מחכה לאונייה, ברגע שיש אונייה שאיתה בים שבועיים או שלושה, היא צריכה להגיע וישר לפרוק אותה.
כמו שבתעופה, הם תמיד אומרים שהמטוסים צריכים להיות באוויר ולא להיות על הקרקע.
בדיוק, וברגע שאתה קולט מיד את האונייה ואתה פורק את הסחורה, אז באמת זה הרבה יותר יעיל, זה הרבה יותר זול, וזה גם משפיע כמובן גם על על יוקר המחיה ועל הצמיחה וכולי. עכשיו, הדבר המעניין הוא שאתה יודע, בהרבה מאוד תחומים, בתשתיות בישראל, אנחנו תמיד בפיגור של 10 שנים או 20 שנה, רואים את זה עכשיו ברכבת הקלה. עד שאנחנו בונים, זה רק באמת שהגיעו מים עד נפש, והפעם דווקא, אני חושב שהייתה הערכות בזמן, בנו את הנמלים האלה לפני הזמן, והסיבה שבנו אותם לפני הזמן, זה שאני חושב שזו הצלחה מאוד גדולה של ועדי העובדים. עכשיו תשאל, איך יכול להיות שוועדי העובדים הצליחו? אני חושב העובדה שוועדי העובדים באשדוד ובחיפה, בעצם הרבה מאוד שנים שלטו בנמלים, התנהלו בצורה לא יעילה, הרבה מאוד שביטות, הרבה מאוד שיבושים של העבודה ושל הפריקה.
מאמץ להישאר מונופול.
בדיוק, והמאמץ שלהם להישאר מונופול או דואופול, גרמה לזה שהממשלה הבינה שהיא לא יכולה להפקיד את שער הכניסה ל-98% מהסחורות שמגיעות לישראל, בידיהם של שני ועדי עובדים, ולכן חייבים לתת לזה מענה, ובאמת בחנו כל מיני חלופות וכל מיני אופציות. בסופו של דבר הגיעו למסקנה שבניית נמלים חדשים זה הפתרון, כרגע נותר בעצם להמתין לראות רק דבר אחד, שהשיטה הזאת באמת מביאה לכך שהתעריפים יורדים, שהיעילות גדלה, שלא רואים תור של 30 אוניות שמחכות לזה שיקלטו אותם.
אנחנו לא מצטיינים בדמרקר או בפודקאסט הזה בפרגון. גם ביקרנו לא מעט בחצי שנה האחרונה את שר התחבורה לשעבר ישראל כץ סביב הנושא של הפקקים האיומים והנוראים במדינת ישראל, אולי הפקקים הגרועים בעולם במונחים של כמות הכבישים מול כמות המכוניות, אבל בנקודה הזאת אולי צריך בכל זאת להשאיר לו איזשהו ציון לשבח קטן, ובכל זאת פיצח את העניין של הנמלים. יש לנו שני נמלים חדשים שנפתחים בסוף השנה, כמעט הכפלה של יכולת הקליטה של אוניות. במקום הזה כנראה אולי בכל זאת הצלחנו לפתוח.
אז את הפקק בים, שישראל כץ בהחלט אחד האחראים הראשוניים לעניין הזה, לסגור אותו ולצמצם אותו, הפקקים בגוש דן, ואנחנו נקדיש לשיחות אחרות. הלאה, לנושא הבא. שלום לפרופסור מומי דהן.
שלום סמי, שלום איתן.
שלום.
היא בית ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. אנחנו רוצים לדבר קצת על נושא האבטלה. הבטיחו בזמנו שברגע שיבטלו את תשלומי החלט, אנחנו נראה נהירה בעצם של מובטלי החלט חזרה לשוק העבודה. ולפי הנתונים החלקיים, צריך להגיד, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במחצית הראשונה של חודש יולי, לא רואים את הנהירה הזאת. אז אולי זה טיפה מוקדם, אבל עדיין, יכול להיות שקרה פה משהו בשוק העבודה שצריך לנתח אותו. מה אתה אומר על זה?
קודם כל, באמת, החדשות המרעישות זה שלא קרה כלום. ואני מוכרח להגיד שכשדיברנו בפעם הקודמת, אני הערכתי שדמי האבטלה עצמם הם לא גורם הכי חשוב בחזרתם או אי חזרתם של מובטלים לשוק העבודה. הדבר הכי משמעותי זה היצע המשרות הפנויות שהן זמינות, כי לא כל המשרות הפנויות הן זמינות. אחת הסיבות המרכזיות, אני חושב, היא ההתאמה המבנית שעובר העולם כולו וגם ישראל. זאת ההתאמה המבנית בסדרי גודל חסרי תקדים, שבהם מעסיקים ועובדים בעצם צריכים להסתדר מחדש ולהיפגש מחדש בין מצד אחד הכישורים של המובטלים, מצד שני הצרכים של המעסיקים, והמפגש הזה הוא לא כל כך פשוט, גם בימי שגרה, בוודאי לא אחרי שנה כל כך משמעותית כמו הקורונה.
כן, אבל זה לא שינה את העולם במידה שאם הייתי מלצר או עובד בבית מלון לפני שנה, אז קרה לי משהו דרמטי בשנה הזו שהייתי בבית. יכול להיות שאני לא כל כך בא לי לעבוד, אבל אבל זה לא שהדרישות מהתפקיד, מלצרות פתאום נהפכה למקצוע אחר?
תראה, קרו כמה דברים. א', גם בתחום של הכישורים, אבל לא רק בכישורים, אלא גם בעדפות. נניח שקודם היה נוח לך לעבוד כמלצר. חשבת שזה בסדר, השכר מתאים לך, הכל טוב. אלא שהקורונה שינתה בצורה משמעותית את המצב משתי בחינות. אחד זה סיכון החיים, והשני הוא סיכון הכלכלי. שני הסיכונים האלה השתנו בצורה משמעותית. אני אתמול שקלתי אם ללכת למסעדה. בסוף החלטתי שבמצב הנוכחי,
רעיון
טוב ללכת למסעדה, למלצר, אין כל כך את השאלה הזאת. אם הוא עובד במסעדה, אז הוא חייב להגיע ולהסתכן, ממש סיכון חיים. וחלק מהאנשים, יכול להיות שהם מחליטים שבמצב הנוכחי, הם רוצים לחפש עבודה מסוג אחר, עם סיכונים אחרים, כמו שהתאים להם לפני הקורונה.
הנקודה המעניינת היא פה בסיפור הזה, זה שחזר הווריאנט דלתא, ולא העובדה שהפסיקו את תשלומי החלט. כלומר, אם היינו יודעים שמפסיקים את תשלום החלט ואין קורונה, הסיפור הזה מאחורינו, אז יכול להיות שהיינו רואים נתונים אחרים.
זה נכון, אבל אף אחד לא מבטיח שהסיפור מאחורינו גם לפני חודש וגם לפני חודשיים. מי שחשב שהקורונה נעלמה, הוא חי בסרט. ואנשים הם יותר חכמים ממה שנדמה. הם כן מבינים שהשתנה משהו במבנה הסיכונים, גם הכלכלי, כי אם סוגרים את המסעדה, גם אם אין לך סיכון חיים, יש לך סיכון כלכלי, וגם סיכון חיים. אנחנו, כשאנחנו מתלבטים האם להזמין משלוח מהסופר או ללכת לסופר, זאת התלבטות שעובד בסופר לא יכול לעשות את ההתלבטות הזאת, הוא מסתכן בחייו ממש.
אני לא בטוח שזה רק הקורונה, זאת אומרת, הקורונה כטריגר בוודאי, אבל כשאני קורא את העדויות ואת הטקסטים ואת הניתוחים בארצות הברית, רואים תופעה מאוד דומה של סקטורים שלמים של האוכלוסייה, הרבה פעמים צעירים, אבל בפירוש לא רק, מכל הגילאים, פשוט האירוע של הקורונה גרם להם לחשיבה מחדש על כל החיים שלהם. איפה לחיות, איפה לעבוד, באיזה מקצוע לעבוד, אם במרכז העיר או בכפר ולגדל ירקות בעצמך בגינה. אתה פשוט רואה שינוי מהותי של טעמים ושל העדפות ושל מיקום על ציר שבין אנחנו אוהבים להגיד את האיזון בין עבודה לבית. יכול להיות שאנחנו רואים דבר כזה בישראל ש לא במיוחד קשור דווקא לזן הדלתא, והוא יישאר גם אם בסוף, אתה יודע, או שהמגפה תיעלם לחלוטין, או שנביא את החיסון האולטימטיבי?
אני חושב שזאת הערכה סבירה, השינוי הזה באופן כללי בעדפות, אבל צריך להגיד, וכאן גם להגיע לעוד נקודה שהיא בעיניי מאוד חשובה. אחת ההחמצות הכי גדולות של ישראל, היא סיפור ההכשרה המקצועית. בשינויים כאלה גדולים, ממש שינוי טקטוני בשוק העבודה, בעצם ישראל עברה החמצה מאוד גדולה מבחינת היכולת להציע התאמה לשינוי המבנה הגדול שקורה כאן. אחת, אני חושב, מנקודות התורפה גם של התקציב הנוכחי, זה שלא באמת הופנמו לקחי הקורונה במובן של התאמת הגודל של ההכשרה המקצועית מבחינה תקציבית לצרכים שנדרשים בעת החדשה הזאת. והדבר הכי קל, אני חושב שזאת טעות מאוד גדולה, הייתה להאשים את המובטלים, שהם מובטלים כי הם מבצעים בבית, כי יש דמי אבטלה. והנתונים האחרונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני חושב שזאת עדות ממש מוחצת לזה שדמי אבטלה זה לא הגורם המרכזי באי חזרתם של המובטלים לשוק העבודה, אלא שיש גורמים יותר יסודיים, כמו שדיברנו עליהם לפני רגע.
כן, אבל רגע, מומי, אם עכשיו באמת אנחנו חוזרים למצב שבו תשקל מחדש האופציה של להחזיר את החל"ת, אם יהיה סגר, השאלה היא אם צריך לעשות את זה הפעם אחרת. לא סתם לאשר דמי אבטלה ולהוציא אנשים לחל"ת, אלא ליצור איזה זיקה בין הכשרה מקצועית, בין מה שנקרא לשמור על כושר, כדי שהיה וברגע שהסגר ייגמר, שלאנשים יהיו את הכישורים המתאימים לשינויים שעוברים על שוק העבודה. כלומר, מודל אחר של חל"ת.
אני חושב שחייבים להציע בצורה הרבה יותר משמעותית קורסי הכשרה מקצועית למובטלים, גם כי נדרשת התאמה מבנית, וגם כי זה נכון, בטח בזמן של משבר, כשהזמן הוא בעצם בערך אפס. ולכן צריכה להיות איזושהי זיקה בין מהאבטלה להכשרה המקצועית. הפורמט המתאים של הזיקה, כמובן אפשר לדבר עליו, אבל באופן כללי צריכה קודם כל להיות זיקה במובן שמציעים את זה בזמן שיש משבר, ולא מחכים שהמשבר יחלוף כדי להציע את זה. יש עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, היקף העובדים הזרים. יש פה תקלה מבחינת מדיניות ציבורית, אני חושב, בהחלטה של הממשלה להגדיל עוד את מכסת העובדים הזרים בבנייה. המשבר הכלכלי לא הסתיים ואולי אפילו עלול להחריף, ואנחנו מביאים עוד ועוד אנשים שיתחרו בעיקר עם העובדים הכי חלשים בישראל.
טוב, אבל יגידו לך שהישראלים לא רוצים לעבוד לא בבנייה ולא בסיעוד ולא בחקלאות, ואין מה לעשות, זה לא ענפים של ישראלים. תודה ושלום.
אני חושב ששוב, זאת טעות. אני חושב שאם אנחנו אימצנו, ואנחנו אימצנו את מודל כלכלת השוק, זה לא סביר בעיניי, אני חושב זה גם לא מוסרי, שאנחנו מציעים תחרות, אבל רק בתחומים מסוימים ועד מגבלה מסוימת. כלומר, אם כתוצאה מההיצע והביקוש בשוק העבודה הישראלי נדרשת עליית שכר משמעותית בשוק הבנייה או בענף אחר, צריך לתת לשכר הזה לעשות את העבודה כדי למשוך עובדים כמו בכל ענף אחר, ולא פתאום להחליט, אם התחרות היא נכונה, אבל לא בענף הבנייה או לא בענף החקלאות, ולכן אנחנו נייבא לכם מחול אנשים שיתחרו על המקצוע שלכם וילחצו חזרה את השכר כלפי מטה, ואתם תמשיכו עם הטכנולוגיות המפגרות שהשתמשתם בהם עד היום. אני חושב שזה מודל שהוא לא נכון מבחינה כלכלית, והוא גם לא נכון מבחינה מוסרית.
אני רוצה לגייס אותך קצת לנושא מעט יותר רחב. כמו כולם, קראת, ראית, שמעת את החוק ההסדרים ואת התוכנית והרפורמות הכלכליות של שר האוצר והממשלה שהוגשו ואושרו כבר על ידי הממשלה, ועכשיו יעברו לדיונים בכנסת. שאתה מסתכל על החבילה הכוללת, שכוללת הרבה מאוד מיסים עקיפים שניתנים באופן לא פרוגרסיבי, אלא באופן אחיד על כולם, מיסי גולגולת, כמו האגרה ודברים אחרים, ולעומת זאת, היעדר של פעילויות בתחום ההתמודדות עם אי השוויון, שוודאי הולך וגדל עם ההצלחה של ההייטק והקשיים של אותם 9% מובטלים שאנחנו מדברים עליהם כרגע. מה הרושם הכללי? זה נראה לך כמו מדיניות שהיא מה? היא ניאו-ליברלית? היא משמה של מה שהיה לאוצר במגירות?
אני רוצה להתחיל בדברים הטובים. הדבר הטוב ביותר שקרה הוא שיש תקציב. לא היה כאן כבר כמה שנים תקציב.
כן, אבל זה טריוויאלי קצת, אתה יודע, אי אפשר להתבשם רק מ...
שהממשלה החליטה להעביר תקציב ועושה מאמץ להעביר אותו בכנסת.
אמרת.
לגבי הדברים האחרים, אני חושב שיש שתי בעיות מרכזיות. האחת היא שאני חושב שבהמשך לשיחה הקודמת, הלקחי הקורונה לא הופנמו. חזרנו לכלל ההוצאה שמגביל את ההוצאה בישראל לפחות מגידול התוצר, כלומר, לא מספיק שההוצאה האזרחית בישראל היא אחת הנמוכות בעולם, בעצם התוכנית הכלכלית של הממשלה היא להמשיך ולהקטין את ההוצאה יחסית למשק. אני חושב שזאת בעיה מאוד גדולה, בטח בהתמודדות עם החיזוק שנדרש לתשתית האנושית ולהתמודדות עם אי השוויון הגדול מדי בישראל. אז זאת נקודה, אני חושב, לגבי התקציב, שאני חושב שהיא הולכת ברוורס למה שבאמת נדרש בישראל, אני חושב, כדי להתמודד עם הבעיות החברתיות המאוד משמעותיות. ומבחינת חוק ההסדרים, אני חושב, שוב, גם כאן יש נסיגה לאחור, שוב הביאו חוק הסדרים עבה מדי, שיש פה תקלה אחת שהיא בעיניי מאוד משמעותית, נדמה לי, איתן, אתה גם כתבת על זה קצת באחד התורים שלך בדמרקר, מביאים הצעות בעצם בלי ניתוח עלות תועלת שאותו יכול להבין הציבור. עכשיו, אם אתה מביא חוק הסדרים של 293 עמודים, לא באמת ניתן לקיים דיון איכותי בכל אחת ואחת מההצעות ברמה הציבורית. במיוחד כאשר מוגש דוח בשפה, בעצם שפה סינית, כי כשהחלקים הכי חשובים לא קיימים. אנחנו לא יודעים מה התועלת של צעדים מסוימים, ואנחנו לפעמים גם אפילו לא יודעים מה העלות של צעדים מסוימים. אני חושב שהעובדה שהביאו חוק הסדרים עבה מדי, היא תקלה שצריך לתקן אותה. אני חושב שהדבר הנכון
היה, אגב, אולי תתוקן פשוט בכנסת, שרק חלק מהדברים יעברו, וחלק מזה זה פשוט איזים שנשתלו שם, כי ביודעם שם זה לא יעבור.
אני חושב שהמדיניות הזאת, שאם באמת זאת המדיניות של להביא עדר של עיזים כדי שאחר כך נעביר את זה בכנסת בצורה רזה מדי, אני חושב שזה תהליך שמזהם את תהליך התקצוב בישראל. ובאופן יותר בסיסי, אני חושב שהדבר הנכון, דמי לי איתן כתב על התוות מס שרצו לתת למשקיעים במניות בהייטק. כאשר אתה קורא את ההצעה, לא באמת ניתן לא להבין לא את התועלת ולא את העלות. אין מקום לחוק הסדרים כזה, בטח לא חוק הסדרים כל כך חווה, כאשר המידע הכי חשוב לא מופיע בו.
כן, מצד שני, אתה יודע, אני חושב על זה, אנחנו 3-4 שנים בשיתוק. לא קרה פה שום דבר 3-4 שנים בגלל מערכות בחירות, משבר פוליטי וכולי. טבעי שהצטברו הרבה מאוד דברים בקנה, טבעי שממשלה חדשה שמכריזה על עצמה כממשלת שינוי, תרצה להביא כמה שיותר דברים משמעותיים, אז זה המשמעות של פקק שנוצר בשלל היוזמות שאתה רוצה, כדי לקדם פה קצת את החיים, את הפריון, את יוקר המחיה.
שוב, אני חושב זו טעות גם במונחים של קידום היעילות. אחת ההמלצות אחרי צום היא לאכול לאט לאט, לא לבלוע בכמויות גדולות.
נכון.
אז היה פה צום של שלוש שנים, היה פה צום של שלוש שנים, לא צריך לבלוע לאט לאט, ואני חושב שהמלצה נכונה גם לגבי תהליך התקצוב. כי בעצם אם לא עושים ניתוח טוב של העלות והתועלת של כל אחד מהצעדים, עלולים לעבור צעדים שאו שהם פוגעים ביעילות או שהם פוגעים באי השוויון. אני חושב שזה לא נכון.
כן. עוד דבר שאני רואה, אגב, בסקירה כלכלית של בנק הפועלים, אפרופו נושא של שוק העבודה, ובזה אולי נסיים, זה שיכול להיות שהרבה מאוד עובדים שהיו על סף פרישה, ויתרו במהלך הקורונה על הזכות, על האפשרות שלהם לחזור לשוק העבודה. כלומר, אנחנו נמצא פה, גם אם זה הקדמת גיל פרישה בתחומים מסוימים. אתה מזהה את הדבר הזה?
כן, יש בהחלט, כשמסתכלים על השנה האחרונה, בניגוד למה שנטען הרבה פעמים, שכאילו צעירים לא חזרו, דווקא המבוגרים לא חזרו. כלומר, אם מסתכלים מבחינה יחסית, אנחנו רואים בשוק העבודה שינוי, שאם הוא יימשך, זה משהו שיכול להיות בעל השלכות מקרו-כלכליות. חלק גדול מהמבוגרים, אלה שנמצאים או אחרי פרישה, כי יש גם כאלה שעובדים אחרי פרישה, או כאלה שלפני פרישה, זה יכול להיות עשור, אפילו עשור וחצי לפני פרישה, הם לא חוזרים לשוק העבודה גם אחרי ששוק העבודה מתאושש. ויכול להיות שזה קשור כמובן
סכנה בריאותית.
שני סיכונים שדיברנו עליהם קודם, גם הסיכון הכלכלי, אבל עוד יותר מזה זה הסיכון הבריאותי, כי אנחנו יודעים שהקורונה מאיימת יותר על אנשים בגיל יותר מבוגר.
אולי גם לוקח זמן להתניע מחדש בגיל הזה, לא?
בוודאי, בוודאי. כל השינויים שאיתן הזכיר קודם שקורים גם בעולם, הם בוודאי קוראים גם בגיל המבוגר יותר.
כן, אני זוכר שבן ברננקי, שהיה הנגיד של הבנק המרכזי האמריקאי, במשבר הגדול של 2008, דיבר הרבה על איבוד רשת הקשרים החברתיים העסקיים שלך. זאת אומרת, אחרי שהיית שנה וחצי מחוץ לשוק העבודה בגיל 60 ומשהו, כבר אין לך בעצם מי שימליץ עליך ויחבר אותך ויספר לך וכל הדברים שבעצם באמת גורמים לאנשים להתקדם. להיכנס לשוק העבודה, לדעת על, על הזדמנויות, לקבל המלצות וכן הלאה. אבל תראה, באמת לסיום, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה שנוגעת לעבודה של, של האוצר. אתמול הכריז שר האוצר אביגדור ליברמן על הקמת דבר שהוא קורא לזה קבינט מומחים כלכלי. צירוף של 6 אנשים די מוכרים מהסקטור העסקי בישראל, בנקאים, מנהלי השקעות לשעבר, נגיד לשעבר, פרופסורים, לאיזשהו צוות שיעשה, אני לא יודע בדיוק מה במשרד. נראה לך שהתהליך הזה הוא תקין, ושהוא בסופו של דבר מתבצע תוך, אתה יודע, התחשבות במראית העין של ניגודי אינטרסים שיכולים להיות לקבוצה של אנשים כזאת שמכניסים אותה בסטטוס לא ברור לתוך העבודה של משרד האוצר?
אני חושב שזה דבר טוב באופן כללי לפתוח את החלונות של משרד האוצר למידע מחוץ למשרד האוצר. כמובן צריך להבטיח שהעניינים או ניגוד העניינים לא יתפוס מקום חשוב, ואני באופן כללי סומך על האנשים במשרד האוצר. אני מדבר כמובן על הדרג המקצועי שאותו אני מכיר, אני סומך על הדרג המקצועי שהוא יודע לזהות מקרים של ניגוד עניינים ולשים אותם בצד. אבל אני חושב שבאופן כללי זה חשוב שהממשלה, משרד האוצר, משרדים אחרים, כן יפתחו את החלון למידע שמגיע מן החוץ.
בפורמט של מין קבינט קבוע שפעם ישב עם מקבלי החלטות באוצר, ישמע מהם ויגיד זה נראה לי טוב וזה נראה לי פחות טוב, גוף שהוא לא מייצג שום דבר, אתה יודע.
יותר מדי מהמילים, המילה קבינט נותנת לזה נופך, נראה לי קצת מוגזם. הייתי שותף לכל מיני פורומים, נגיד ככה, לפורומים האלה יש תרומה צנועה מבחינת הוספת ניתוח ו ומידע שאולי לא נמצא תמיד במשרדי הממשלה, ולא הייתי נבהל מזה.
אוקיי, תודה רבה.
רמי דן, תודה רבה.
שלום למשה בר סימן טוב.
שלום איתן וסמי.
שלום, שלום.
לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות כמובן. אנחנו חוזרים למספרים שהיו לנו במדינת ישראל במונחים של תחלואה, במונחים של עלייה מעריכית רציפה בחולים, חולים קשה ואולי בקרוב גם מתים. שוב, כמו שהיו בתקופות שאתה ניהלת את המערכה מולם, אז איך אתה רואה את המצב כרגע, ובעיקר, וזו שאלה אולי יותר רפואית ניהולית, אבל האם החיסון השלישי עם הרמזים הראשונים שהוא נראה יעיל, עשוי לעצור את הקטסטרופה שרבים מאיתנו חוששים ממנה?
בוא נתחיל באמת עם השאלות על מה יהיה, כי אנחנו בראייה שלי עסוקים יותר מדי, בניסיון גם לחזות את העתיד, ולא ניתן לחזות את העתיד. אני חושב שזה גם לא התפקיד של ממשלה או של מקבלי החלטות. אנחנו בסוף צריכים להחליט לאיזה תרחיש אנחנו רוצים שהמערכות הציבוריות שלנו יערכו. אני לא יודע מה יהיה עם החיסון השלישי, עד כמה הוא יהיה אפקטיבי, אני מאוד מקווה שכן. ולצד זה אני מאוד מודאג מכמה דברים. אחד זה באמת שאנחנו רואים שיש גם תחלואה בקרב ילדים, והתחלואה בקרב ילדים הולכת ומתפשטת, וילדים עדיין לא מחוסנים, חלקם כי הם לא יכולים, ובקרב מי שיכולים שיעור התחסנות הוא נמוך. והדבר השני הוא שאנחנו רואים בכל זאת שחיקה של החיסון, ויכול להיות שככל שהשחיקה מתמשכת היא גם תהיה אפקטיבית גם כלפי אלה שהתחסנו. ולכן בעיניי הנחת העבודה צריכה להיות לא ש... כלומר, אנחנו צריכים לקוות שהחיסון יבלום את התחלואה והמגיפה תיעלם מחיינו, אבל זה לא צריכה להיות תוכנית העבודה שלנו לצורך תכנון העתיד, בזה אנחנו צריכים להשתפר.
כן, השאלה אם זה אומר עדיין לחתור, בזמנו דיברת על רעיון של אפס הדבקה, האם זה בכלל רעיון ריאלי בסיטואציה הזאת, או שפשוט גילינו שהחיסון הזה הוא חיסון קצר טווח, הוא לא חיסון ליותר מחצי שנה או 8 חודשים.
נתחיל רגע ולמר משהו אחר, החיסון הוא חיסון מצוין. אנחנו רואים שבסוף שבמנגנון שהוא נותן להגנה מפני תחלואה קשה ותמותה, הוא עובד בצורה טובה. לצערנו זה לא מספיק, הוא לא נותן לנו הגנה הרמטית במלאה, ולכן במסר הציבורי שלנו לאנשים ללכת ולהתחסן, צריך ללכת ולהתחסן, כמו שאני באופן אישי התחסנתי, הבת שלי התחסנה, אמא שלי עכשיו לקחה את המנה השלישית, ואנשים צריכים ללכת להתחסן, זאת הפעולה הנכונה שהם צריכים לעשות גם עבורם וגם עבור הסביבה. ואחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו שוב צריכים להבין שהחיסון לבדו, בסבירות לא מבוטלת, לא ייתן לנו את ההגנה שאנחנו צריכים שהוא ייתן לנו לאורך זמן, ואנחנו נצטרך להתמודד, למצוא את הדרך הנכונה, להתמודד עם גלי תחלואה שפורצים מדי פעם בהיקפים, כמו שאנחנו רואים, לא מבוטלים, שבסוף גם יוצרים תחלואה קשה, וגם יוצרים תמותה בהיקפים לא מבוטלים. אם נכון, אתמול מתו מעל 15 איש, 16 איש, זה הרבה מאוד אנשים.
כן, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא רופא או אפידמיולוג, אבל אתה היית קרוב הרבה יותר לנושאים האלה. האם זה באמת נראה שאנחנו בעולם שכבר לא נוכל להתחמק, לא מחיסון עדר, כי זה כבר לא יקרה, אבל ממצב שבסופו של דבר כולם ייחשפו למחלה, ופשוט זה עניין של לנהל את התגובה. הרבה חיסונים, אז תחלה פחות וכן הלאה.
התשובה היא שאני לא יודע, זה גם קצת מתחבר לשאלה של סמי על אפס הדבקה.
כן.
אני חושב שאנחנו כן צריכים להתאמץ, שכמה שפחות אנשים יחלו, בוודאי ברגע נתון, אבל בכלל. וגם יש הבדל עם, שוב, עם התחלואה של הציבור מגיעה בגלים מאוד מאוד גבוהים, שאז המערכת לא מסוגלת להגיע לכל חולה, ואנחנו לא נותנים את הטיפול המיטבי שאנחנו יכולים לתת, או שהחולים פרוסים על ציר הזמן, בסך הרבה יותר רחב, ואז יותר קל לנו לטפל בהם.
כן, אגב, יכול להיות שהעובדה שהמחלה הזו מותגה מלכתחילה כמחלה שפוגעת יותר באוכלוסייה המבוגרת, היא כרגע באוכרנו, כשאנחנו מנסים ורוצים לקדם ולעודד חיסונים בקרב אוכלוסייה צעירה, כי יכול להיות שהצעירים אומרים לעצמם, קודם כל זה מחלה של זקנים, ושתיים, אם זה יפגע בי, אז התחלואה לא תהיה כזו נוראית, אני לא יושפע, זה לא תהיה תחלואה קשה, ועדיף הנוגדנים של להידבק מאשר נוגדנים של חיסון שאני צריך לעשות כל פעם מחדש.
אז זה הבדל בין מיתוג וסטטיסטיקה לבין מקרים אישיים. אנחנו רואים בסוף שבפועל יש גם בישראל וגם מדינות רבות אחרות הרבה מאוד אנשים צעירים שלוקים במחלה בצורה קשה.
יש גם מדינות שממש הילדים נפטרים, באינדונזיה יש גל כזה גם.
ואף אחד לא יודע להסביר את זה. שוב, עוד משהו, אנחנו רואים שהנגיף הזה משתנה על ציר הזמן. ואנחנו, אמרת, איתן, מתפנה לגל של אתמול, אנחנו צריכים כל הזמן לשנות את האסטרטגיה שלנו מול הנגיף, מהסיבה באמת הבסיסית שהוא משתנה כל הזמן. ואנחנו, החוכמה במגיפה זה תמיד להיות צעד אחד לפני המגיפה, וכרגע אנחנו כמה צעדים אחריהם.
אנחנו הולכים לסגר, נראה לך?
אני מקווה שלא, אבל כדי לא ללכת לסגר, כי גם בסוף, גם האפקט של סגר הוא אפקט זמני וחולף. סגר לא מכחיל, לא מביא להיכחדות של מגיפה, הוא נותן איזושהי בלימה של המגיפה. ואם אנחנו לא מנצלים את הזמן של הסגר כדי להתאים באופן עמוק וארוך טווח את אורחות חיינו, אז הסגר באמת יהיה איזשהו אמצעי זמני, משהו שעוצר את הדימום, ואחר כך שחוזרים לשגרה, אנחנו נראה שוב עלייה בתחלואה. ולכן ההתמקדות צריכה להיות איך אנחנו מייצרים פה שגרת חיים, שלא סתם הסיסמה לצד הקורונה, אלא באמת מאפשרת גם לחיות, אבל גם למנוע התפשטות של המגיפה. המשמעות של חיים לצד הקורונה לא אומר להשלים עם זה, שיהיו פה הרבה מאוד אנשים שימותו מהמחלה, ועומסים אינסופיים בבתי החולים.
מבלי שנכניס לך למקומות שאתה לא רוצה ללכת אליהם, מה אנחנו לא עושים כרגע כדי להתמודד עם לחיות עם המגפה לטווח ארוך? זאת אומרת,
אני חושב שהדבר הכי חשוב צריך להיות קיום שגרת לימודים. זה חשוב מכל בחינה שרק אפשר לעלות על הדעת, חברתית, נפשית, כלכלית, תעסוקתית. זה הדבר הכי חשוב, וסביב זה צריך לארגן את המערכת. זה אומר באמת לבנות למידה בקבוצות קטנות, ככל הניתן, מופרדות ככל הניתן, הפסקות מדורגות, למידה בחוץ מתי שאפשר, למנוע התפשטות של המחלה דרך בתי הספר בבתי הספר ודרך בתי הספר בשאר האוכלוסייה. את זה, למיטב הבנתי, אנחנו לא עושים בצורה מספיק טובה. הדבר השני, אמרנו, נתב"ג, והדבר השלישי זה כל ההתקהלויות ההמוניות שנורא נורא קשה לנו לקבל את זה, אבל הם כנראה צריכות להיות בהיקפים אחרים ממה שהיינו רוצים שהם יהיו.
אז כן מגבלות על כל העניינים של חתונות ואירועים ומסיבות. כי בסך הכל ראינו איזה פריקת עול אחרי סוף ה...
נכון. וגם אני הלכתי לחתונות והלכתי להופעות והלכתי למסיבות.
והיום אתה תלך?
לא, מה פתאום?
פחות, כן, פחות. אני אלך לחתונה אם זה יהיה מאוד הכרחי, אבל אני חושב שזה...
אני אלך לחתונה רק אם אני החתן, אתה אומר.
בחוץ.
רק אם אני אהב. אז אני חושב ששוב, אנחנו בסוף... אנחנו לא רוצים להגיע לסגר, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו אנחנו רואים לאנשים תישארו בבית, אל תצאו מהבית, אל תלכו לעבודה, אל תלכו ללימודים. אנחנו רוצים שאנשים ילכו לעבודה, אנחנו רוצים שילדים ילכו לבתי הספר. בתמורת זה, אנחנו כמו שקובעים סדרי עדיפויות בכל דבר בחיים, גם פה אנחנו צריכים לקבוע סדרי עדיפויות, מה יותר חשוב ממה.
יש איזה טרנד עכשיו בקרב שרים למנות לעצמם קבינטים ארטילאים כאלה ואחרים. אם ראש הממשלה מבקש ממך לבוא בתור יועץ, אתה חוזר?
לא. לא, לא. תמיד אני, אתה יודע, שאלו אותי שאלה, אני תמיד אהנה, כמו שאני גם מדבר איתכם, אבל אני חושב שיש מספיק אנשים טובים, וגם הזדמנות טובה לומר מילים טובות לדרג המקצועי במשרד הבריאות, גם לפרופסור נחמן אש וגם לדוקטור שרון רועי פרייס.
לא, מה גם שמשה שולט בזנים הקודמים של הנגיפים, לא בדלתא.
אני אתן. אני הוורסיה הישנה.
אתה צריך לעשות קורס על דלתא פלוס פלוס.
כן.
בסדר.
יפה, משה, תודה רבה לך.
תודה רבה, אבר סימן טוב.
להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה.
ותודה רבה גם למאיה בן ניסן ולדן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נראה פה גם מחר. תודה ולהתראות.